שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1242, והנושא הוא האפקט האקולוגי של תקופת הקורונה. ראינו הרב לייטמן, אני מניח שגם אתה ראית, הרבה מאוד סרטונים שמתארים איך בתקופה שכבר נגמרה, שבה היינו בסגר בבתים, הטבע כמו התעורר לחיים, בני האדם התכנסו, כל אחד לתוך הבית שלו, לתוך הדירה שלו, הרחובות התרוקנו, הפארקים התרוקנו, ובעלי החיים קיבלו זמן לצאת, לבלות, לטייל בפארקים, בגינות, לא רק בעלי החיים, ראינו גם השפעה מאוד מהירה ומאוד יפה על זיהום האוויר שהלך וקטן, מים שהפכו להיות יותר צלולים, זאת אומרת, בכל רמות הטבע, בדומם, בצומח ובחי, ראינו איזו הקלה, איזו השתחררות, איזו רעננות והתהדשות. מכאן עולה שאלה גדולה. איזה מסקנות אתה חושב שאנחנו כמין אנושי, בתוך מערכת הטבע, צריכים להסיק מכך? מה אנחנו צריכים ללמוד מהתופעה שראינו? איך אתה רואה את זה כמקובל?
שהאדם הוא המזיק היחידי שישנו בטבע, וצריכים לסלק את האדם על מפני כדור הארץ.
הטבע רוצה שלא יהיו בני אדם?
לא יהיו.
אז למה הטבע יצא?
כמו שעכשיו אנחנו רואים, כמו שעכשיו הטבע כולו נגד.
אז למה הטבע יצר בני אדם אם הוא רוצה לסלק אותנו?
לא יצר אותם קודם כל בצורה כזאת כמו שאנחנו. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים להבין שה... אותה צורה כמו שיש לנו היום, זה לא אותה צורה שהטבע יצר אותנו. אנחנו היינו חיים בטבע והתפתחנו מצורה יפה טובה שלא היו מזיקים להטבע, שהיו מאוד קרובים לחיות, ואחר כך לאט לאט יותר ויותר האגו התגבר, וזה כוח הרע, כוח המזיק, כוח הנוסף שלא נמצא בטבע של דומם צומח חי, ואומנם שעל ידי האגו הזה אנחנו התנתקנו מדומם צומח חי, ויצאנו לרשות בפני עצמנו, מה שנקרא, בני אדם, אבל זה באמת מצב שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו נעשינו לגורם הרע, גם לנו, גם לכל העולם, דומם צומח וחי, ושאם דומם צומח וחי בלעדינו, אמנם שאוכלים ומשתמשים זה בזה, אבל נמצאים באיזון, וזה נכנס גם כן באיזון האקולוגי ביניהם, שכך הם מתייחסים זה לזה, גם כן בצורה שמשמידים, אבל הם בדרך כלל משמידים מה שכבר צריכים להשמיד, אנחנו יודעים, זה זאבים וכל דבר ודבר שנשמט מהטבע על ידי מין אחר, סוג אחר, הוא מפני שפג תוקף זמנו, שהוא צריך כבר להסתלק. ולכן ככה זה נעשה. כך נעשה גם כנגד דינוזאורים, עם כל הדברים שנעלמו. ונעלמים עכשיו גם כן, אנחנו יודעים, ודווקא ההפך, אם אנחנו לא נותנים להטבע להשמיד משהו, אז אנחנו גורמים לזה אי איזון, ואז נעשה רע, כמו שפעם סינים עשו עם הזבובים, ועם הציפורים, וגם אנחנו כך עשינו, עם הזאבים בצפון רוסיה, שאז גם כן היעלים, היעלות שם גם כן לא יוכלו להתקיים, כי זאבים לא אכלו את החולים ביניהם, ואז כולם התרבו דווקא מהחולים ונעשו חולים כולם. זאת אומרת, יש כאן עניין ש... הטבע הוא נמצא באיזון, ולא אנחנו צריכים להסתכל על בעיניים שלנו, האגואיסטים, על האיזון, אלא לתת לטבע מקום. ולכן עכשיו, בזמן הקורונה, אנחנו ראינו גם כן תופעות יפות מאוד, שפתאום מי חשב שלידינו ישנם זאבים, ופתאום בחור, אני מכיר אותו, יוצא לפארק, צלם, ומצלם, ומצלם זאבים, ולא אחד, זה שבע ששבע זאבים, קבוצה, שהם משוטטים בפארק. אתה ראית את התמונות כאלה?
כן, ראיתי.
נו, ועוד ועוד כל מיני דברים. אין? אני ליד החלון שלי, שאני פותח חלון, ראיתי, הציפורים הפסיקו לפחד ממני, ממש פתאום נוחתים לידי ושרים. אתה מבין, זה, זה, זה כל כך יפה, זה כל כך... נעשה, אוויר נעשה הרבה יותר צלול, מים נעשו צלולים, בחייך אנחנו סך הכל סגרנו את עצמנו מהטבע קצת, תראה עד כמה שאנחנו מזיקים, כנראה שבלעדינו, אם האנושות הייתה נעלמת מפני כדור הארץ, זה היה גן עדן, למי אני לא יודע, אבל דומים צומח חי היו נהנים זה מזה בצורה מושלמת, ממש.
מכאן עולה השאלה הבאה שלי, האם מכאן אנחנו צריכים ללמוד שהאדם צריך להקטין את ההשתתפות שלו בתוך מערכת הטבע?
האדם צריך לא רק להקטין, האדם צריך להעמיד את עצמו נכון כלפי מערכת הטבע. כי סך הכל כדי להקטין זה לא יעזור. זה כמו שאלו החכמים, אנחנו נקטין פליטת הגזים רעילים לאטמוספירה וכל מיני דברים, אבל זה הכל, אנחנו רואים שזה שום דבר מזה לא יצא. אנחנו בצורה כמו שאנחנו צריכים להיעלם מפני כדור הארץ. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, להיות באיזון עם כל הדומם צומח וחי.
האם הגורם שהביא לכך שהאדם מקלקל או מזיק או מפחיד את היצורים האחרים בטבע הוא הפלישה של האנושות לאזורים שפעם היא לא חיה בהם? זאת אומרת, האנושות התרבתה, פעם היינו קצת, היום אנחנו המונים, הרבה מיליארדים, היינו צריכים שטחי מחייה, פלשנו לאזורים שקודם לא היה בהם אדם. האם זה מה שהביא עלינו פידבק שלילי ממערכת הטבע?
כן, ודאי שאם אנחנו פולשים לשטח שלו שלנו, אז לפי הרצון לקבל של כל חי וחי, הוא מתגבר על זה ורוצה לדחוף אותנו חזרה. זה טבעי.
האם זה אומר שכדאי לטבע להקטין את אוכלוסיית העולם שיהיו פחות בני אדם?
לא, זה הכל תלוי רק בצורת התנהגות שלנו עם הטבע. אנחנו יכולים להוסיף דווקא לכל הטבע. להוסיף. אם אנחנו, קודם כל, יש כאן כמה דברים. יכול להיות שלא לגרום נזק זה בטוח, כאילו שאנחנו לא קיימים. ואם בכל זאת אפשר עוד להוסיף, אז אנחנו מוסיפים בדבר הטוב.
אמרת קודם משהו ככה מטלטל. אמרת שהטבע רוצה להשמיד אותנו. הוא רוצה להשמיד...
בצורה כמו שאנחנו היום. שאנחנו מה... רוצים להזיק.
בוא ננסה לבודד את המרכיב הזה. מה זה נקרא שאנחנו רוצים להזיק? במה בדיוק אנחנו מזיקים ומה הטבע רוצה להשמיד?
יש בנו רצון מאוד אגואיסטי, מאוד רע, גרוע, שאנחנו לא מתחשבים באף אחד. לפני שאני נכנס לחיים ואני רואה שבעולם שאני חי יש עוד דומם צומח וחי חוץ מבני אדם, שזה גם כן, כן? אז אני צריך לראות את עצמי איך אני נכלל איתם, מתברג בהם ככה, בכולם, בצורה טובה. קודם כל שלא ירגישו אותי כחלק מזיק.
בוא נגדיר את המזיק הזה. מה זה נקרא חלק מזיק שאותו אנחנו צריכים לנטרל?
זה שאני חושב לטובתי. פשוט מאוד. כל דבר שאני חושב קודם כל לטובתי, זה נקרא מזיק. אפילו רק במחשבה.
כל יצור בטבע, עד כמה שאני מבין את היצורים האחרים, חושב לטובתו, אחרת הוא לא היה קיים.
לטובתו, לא לחשבון הזולת. כי אם על חשבון הזולת, זה בסופו של דבר לא יוצא לטובתו.
איך נגדיר את על חשבון הזולת? נתת קודם דוגמה של זאב שטורף כבשה.
למען,
הוא פועל על חשבון,
למען הטבע האינטגרלי.
לא הבנתי.
זאת אומרת, שאני נכנס לטבע כדי לא להזיק, לא עם מחשבה שאני הולך להזיק. שאני הולך להשתמש בטבע רק במידה שאני חייב כדי להכיל את עצמי. וחס ושלום בשום צורה שאני בזה גורם רע להטבע.
אז רגע, הכנסת לי פה עוד דבר. יש פה, אני לוקח מהטבע כמה שאני צריך כדי להתקיים, כמו זאב שהולך לטרוף כבשה.
כן. אבל ואני בזה לא מתכוון לרעה, לגרום רע למשהו, לאף אחד, אלא רק להשתמש מהאוצרות הטבע בצורה הכרחית לקיומי.
זאת אומרת, אם אני צורך מהטבע מה שאני צריך כדי להתקיים, כמו זאב שחייב ארוחת צהריים ולכן לוקח כבשה, ודווקא אמרת הוא ייקח את הכבשה היותר חלשה, ובזה דווקא יקדם את בריאות הכבשים באופן כללי, אם הוא לקח רק מה שהוא חייב, הכל בסדר.
כן.
בוא נסתכל עלינו בני האדם.
הוא בזה מבטא תפקיד מיוחד בהטבע, שהוא עושה טובה לכל הטבע, שלוקח את הכבשה החולה.
יפה, כמו טיוב נתונים בדאטאבייס, אבל בוא נשים את זה בצד. עכשיו הבן אדם, בא האדם, לוקח מהטבע, לוקח מים, לוקח אוויר, לוקח אדמה, לוקח בעלי חיים, לוקח צומח, לוקח מכל מה שסביבו, כדי להתקיים.
בלי להבחין.
מה זאת אומרת בלי להבחין?
הוא בודק בדיוק שזהו חייב בצורה חיונית לחיים שלו.
הזאב בודק אם הוא לוקח כבשה והוא חייב את זה?
כן, בצורה טבעית.
מה זאת אומרת?
ולא אוכל יותר. ולא יותר מכבשה אחת. ואם שבע, לא צריך כבשים האלה.
ואיך המערכת מסתנכרנת שכל הזאבים יפעלו ככה, לצורך הדוגמה?
הטבע מחייב אותנו כך להתנהג.
אוקיי, עכשיו האדם. אנחנו לא חיים בימי קדם שהייתי הולך לצוד לעצמי ממוטה לארוחת ערב.
נו, ממוטה הייתה מספקת לך לחצי שנה.
אוקיי, אז לחצי, אני לא בקיא בצד ממוטות, אבל אנחנו לא חיים בימי קדם שהאדם הוא מלקט את האוכל או צד אותו. כן. אני צריך ללכת לסופר, לקחת מהמדף בסופר כמה שאני צריך.
כמה שאני צריך. מה שאני צריך וכמה שאני צריך. וכאן אנחנו נכנסים עם הבעיה, בבעיה גדולה עם הטבע. שאנחנו הורסים את הטבע כדי לעשות 1,000 מוצרים, 1,000 גבינות, 1,000 זה, 1,000 זה, 1,000 זה, כל מה שרק ידו בכל יד כל בו.
אתה רואה בזה משהו שהוא...
ניצול הרע שבטבע הסובב.
למה? אם אני בן אדם שיודע לקחת...
כי זה דומה לזאב שטורף 10 כבשים. אמנם שהוא צריך רק אחת, וגם כן חולה.
אבל אני לא אתרוף 10 חבילות גבינה בבת אחת. אני אקנה את האחת שאני הכי אוהב. אתה תבוא אחריי לסופר, אתה תקנה את האחת שאתה הכי אוהב.
לא, אנחנו זורקים יותר מחצי מה שאנחנו מייצרים.
אוקיי, זאת אומרת, הבנתי. אז הגענו לנקודה כזו. זה שהאדם הולך לסופר בשם קוד, ולוקח משם יותר ממה שהוא צריך כדי קיומו, גם אם יש לו כסף לשלם, ובסך הכל, כל בני האדם כך מתנהגים, אנחנו קונים יותר, מייצרים יותר, זורקים יותר, בזה אנחנו בסך הכל גונבים ממשאבי הטבע יותר ממה שהיינו צריכים לקחת?
כן.
אבל איך אני, הבן אדם יכול לעשות כזה חשבון? באתי לסופר, קונה את הגבינה שאני אוהב.
אז חסר לך חינוך?
חינוך שמה? שהוא יקנה לי מה?
חינוך שאיך להיות באיזון עם הטבע, כמו זאב עושה את זה בצורה טבעית, לך חסר את הטבע, כי יש לך יצר הרע. אתה רוצה ממש לבלוע את הכל הסופר.
יכול להיות, אבל בסוף אני אצא עם הגבינה שאני אוהב, לא עם כל הגבינות.
אז זה הכל תלוי בחינוך ובהכרחיות.
אני עוד לא תופס מה הבעיה. הזאב יתפוס...
בעיה שאנחנו לא רוצים להיות מאוזנים עם הטבע, כמו חיות. ואנחנו לפי החיים שלנו, הפיזיולוגים חיות, חיות. וצריכים לחיות כך. וזה הכי בריא לגוף שלנו. והכי בריא להטבע. ולא יותר.
אבל אנחנו לא חיות. אנחנו יותר מפותחים מחיות.
זה בעיה. היותר מה שיוצא, זה על פני האגו שלנו.
אני לא מצליח לתפוס את הנקודה. איך זה שבזכות המוח של האדם, שהוא הרבה יותר מפותח ממוח של זאב, אני מניח, הצלחנו לפתח 1,000 סוגי גבינות. זה דבר רע, זה דבר נפלא, זה כמו יצירה, זה כמו אמנות. לקחנו ממשאבי הטבע, והצלחנו להרכיב מהם המון דברים יפים. יכולים אנשים ליהנות מהם, אתה אוהב כזה, אני אוהב חריף, הוא אוהב מלוח וכן הלאה. מה הבעיה בזה? אני לא תופס.
בעיה שאין בזה שום דבר טוב. אתה בזה סך הכל רק עוסק בדברים שלא שייכים לתיקון שלך בעולם, לתפקידך בעולם.
אני במשהו מקלקל?
ודאי. אתה מקלקל את העולם בזה שאתה מייצר 1,000 סוגים ובכמות מופרזת ורוצה לסתור בזה את אלו שעושים לידך עוד גבינות ונכנס לכאלה מלחמות וכאלה חשבונות שאף אחד לא נהנה מזה.
הכנסת לי עכשיו מוטיב של יחסים בין בני אדם.
כן,
זה לא רק שאני מפתח 1,000 סוגי גבינות, אני גם אשמח מאוד שהמפעל שלך ל1,000 סוגי גבינות יקרוס.
ודאי. זה ברור.
איך זה משפיע על מערכת הטבע, אם בכלל?
כי אם היינו מתייחסים בצורה אינטגרלית להטבע, אז אף אחד לא היה הורס את השני, וגם בטבע... אנחנו היינו רואים שאף אחד לא, 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 לא רוצה, נו, זה, תעזוב את זה, נו, לא רוצה לאכול את השני. גם כן מתוך אדם זה היה מוקרן על, על הטבע הכללי.
היחסים ההרסניים, התחרות ההרסנית בין בני אדם,
כן.
משפיעה על המינים האחרים בטבע?
ודאי.
איך זה עובד המנגנון הזה?
כי אנחנו חיות. לפי הגוף שלנו, אנחנו בעלי חיים. ואם אנחנו מתנהגים בגוף שלנו יותר מבעל חי, יותר מצורה אינסטינקטיבית, כמו זאבים, נגיד, אז אנחנו בזה, בעודף הזה שאנחנו מעל בעל חי, בחיים שלנו, הפיזיולוגים, אנחנו משפיעים על כל ה... על כל הטבע בצורה הרסנית, כי אנחנו מכניסים את האגו שלנו שהוא יותר מדרגת בעל חי בכל הטבע.
האגו הזה האנושי, איך נגדיר אותו בדיוק? מהו האגו האנושי שהוא המרכיב, אם אני מבין את הגישה שלך, שהוא מכניס הרס כללי למערכת הטבע? מהו האגו האנושי בדיוק?
שיהיה לטוב על חשבון הזולת.
כמו אותו בעל מפעל למוצרי חלב שרוצה שהמפעל של הקולגה שלו יקרוס.
כן.
שיהיה לו טוב על חשבונו.
כן.
עכשיו, יוצא ככה, שיש פה שני מישורים שונים שאנחנו עושים בהם שגיאות. מישור אחד זה שאני רוצה לגרום אני בונה את ההצלחה שלי על חורבנם של בני האדם האחרים.
כן.
מישור שני, זה שאני לוקח מהטבע באופן כללי יותר ממה שאני צריך.
כן.
שני המישורים האלה קשורים אחד לשני?
זה הכל נובע מתוך הרצון לקבל שלי המופרס, שהוא יוצא מגדר החי ורוצה יותר ויותר, עד כמה יותר, הכל.
עכשיו כשדיברת, נזכרתי בתופעה של השמנת יתר. בארצות הברית זה ממש מגפה. זה כבר בסטנדרט, זה ממש מחלה לאומית. אוכלים בלי סוף. אני רואה שהמוטיב הזה של יותר ממה שאני צריך להפריז, שגורם לנו, אנחנו רואים למחלות בגוף, הוא כנראה גורם לנו גם לאיזה מחלה הרבה יותר עמוקה במערכת היחסים בין בני האדם, בין האדם לטבע. יש פה איזה מחלה כוללת של הפרזה? זה מה שאתה אומר?
בטח. בטח. אנחנו צריכים בחיים הרגילים שלנו להיות כמו חיות. כמו חיות. זאת אומרת, להרגיש, להשתדל להרגיש כמה שטוב לי, ולא יותר מזה.
אבל אנחנו לא חיות.
אני ראיתי פעם כזה בן אדם. אני אגיד לך, פעם כזה בן אדם. אני הייתי מאוד ככה מסקרן, מסתובב שם באיזה עיר, והיה לי פגישה עם מישהו, עם החבר לשעבר, ושנפגשנו, זה היה בחול. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני כל כך רעב, אני לא יכול, בוא ניכנס לאיזה מסעדה שם. נכנסנו למסעדה, קטנה, ככה, בית קפה כזה יותר. ולקחנו, הוא משהו ואני משהו. אני זוכר את עצמי שאני נדעמתי. הוא היה כל כך רעב, הוא אכל שליש מהמנה שלו. אני, שלא הייתי רעב, גמרתי את כל המנה שלי. אתה מבין? ואז הסתכלתי וחשבתי, מה קורה כאן? זה הרגל, תרבות, הצריכה, זה משהו שישנו באחד ואין בשני. ממש, אני לא הייתי בכלל רעב, אבל שיש לפניי, איך לא? שילמתי גם כן. שלי כבר. והוא, שהיה כל כך רעב, שליש אכל מהצלחת. נו, ואמר, לא, אני רוצה, לא רוצה יותר. מה זה לא רוצה? יש לך, תגמור? אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים לילדים, אתה חייב לגמור, וזהו.
יוצא לי שהמחלה במרכאות של האדם המודרני זו ההפרזה. זה שהוא מפריז אנחנו, בכל
דבר. כל התרבות שלנו בזה. כל התרבות שלנו. תבלה את הכל. תהיה הכי גדול, תהיה הכי מוצלח. הכי שמנו, אז מה? הכי, הכי, הכי חזק.
אני רוצה לדייק ולהבין קצת יותר לעומק את מוטיב ההפרזה ביחסים בין בני אדם. נתת לי קודם דוגמה של תחרות הורסת, שאם אני מייצר משהו וגם אתה מייצר משהו, אני מאחל לך בכל ליבי שתתרסק, כי אז הביזנס שלי יפרח.
אתה בעיניי כבש ואני זאב.
נכון.
זה הכל?
אבל זה טבעי. אני רוצה להבין איפה ההפרזה מתחילה. הרי תחרות, אם חושבים על זה, תחרות זה מה שמפתח אותנו. יש משפט שאומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אדם מסתכל על אדם אחר, מצליח במשהו, זה נותן לו דרייב להשקיע, להתפתח, להצליח יותר. מה, אם אנחנו נוציא את המוטיב של תחרות מהמין האנושי, לא תהיה התפתחות. אז איפה בדיוק ההפרזה מתחילה?
למה אתה כל כך משתחווה לאל שלך של התפתחות? מהו? תגיד לי. התפתחות, התפתחות, התפתחות. אנחנו צריכים לצאת, לרבוש, ליהנות, למדים, לחלל, לכל הדברים האלה. מה יש לך מזה? חוץ מהאגו שלך, שאתה רוצה להראות לעצמך שאתה שולט בכולם, אני מלך העולם. מה יש לך בזה? אתה בזה מגיע, או מישהו שהגיע לזה ומרגיש עצמו מאושר? הוא בזה לא גרם לכל כדור הארץ ולהרבה אנשים בדרך כל מיני צורות הסבל? הוא לא סיכן את עצמו וכולנו יחד כאן על פני כדור הארץ מי יודע במה. תראה לגמרי לאן הגענו. בשביל מה לנו פצצות אטום, בשביל מה לנו פצצות מימן, בשביל מה אנחנו חימוש הזה, בשביל מה אנחנו, האוקיינוסים האלה עמלים זבל, וכל הדברים האלה. תראה, עכשיו בזמן הקורונה וירוס לא עבדנו חודשיים, נעשה כבר איזה הקלה, איזה בריאות, באוויר, בים, במים, אוזון, מה הבעיה שלנו? מה יש לך מזה שאתה צריך 1,000 סוגי גבינה? ואם יהיה לך בעוד 10 שנים 2,000 סוגי גבינה, אתה תהיה יותר מאושר? בזה אתה מודד את האושר שלך. בוא נמדוד את האושר של האדם. זה תלוי בחינוך שלו, ודאי. אבל אם אני מספיק לי לאכול מה שאני, כמו אותו חבר שלי, שאכל שליש מנה ואני כולי, והוא נהנה מזה, ובאמת כיסה את התאבון שלו ורעבון, ואני כלום, נעשה רק יותר שמן. למה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, ולהגיע למצב שאנחנו חלק מהמציאות האינטגרלית, ואנחנו צריכים בזה באמת לשנות את עצמנו, שנהיה בצורה יחסית נכונה עם הטבע, באינטגרליות אותה עם כולם, אז שייצאו זאבים ל, 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 גם כן להיות בפארקים שלנו, וחי זאב עם כבש.
זו גישה מאוד מאוד כוללת ומקיפה.
תלויה בבן אדם בלבד.
תלויה בבן אדם בלבד. אני אשמח עוד לשוחח איתך, הזמן שלנו עכשיו נגמר, הייתי רוצה שתסכם לי, מה הדבר המרכזי בעיניך שצריך האדם ללמוד במערכת היחסים שלו מול הטבע?
שכל העתיד הטוב שלו תלוי באיזון עם הטבע.
כל העתיד תלוי באיזון עם הטבע. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.